קהילה. בגדול התמונה הייתה שכל עוד עם ישראל מתפקד כיחידה לאומית, אני לא אגיד מדינית, כי מדינית נגמר הרבה קודם, אבל כיחידה לאומית גדולה אחת, אז בעצם המוסד קהילה הוא פחות משמעותי. בארץ ישראל בעצם המוסד קהילה לא היה קיים, זה היה עיר. זאת הייתה עיר שזה כולל כמובן שלטון גם על הקרקע של העיר, ומעל זה ישנה איזושהי מעטפת ממלכתית. בבבל הייתה מעטפת, אבל המעטפת הזאת כמובן הייתה חלקית, בגלל שסוף סוף השלטון, הריבונות באותו מקום, הייתה של גויים, והייתה אוטונומיה ליהודים במונחים של שיפוט ושל ניהול העניינים הפנימיים, וריש גלותה בעצם עמד בראש ההיררכיה, הוא היה מבית דוד וממשיך של נשיאות הנשיאים בארץ ישראל, הוא אפילו הסכמתו הייתה דרושה לסמיכה וכו', זה כבר מתועד בגמרא. אבל עדיין הייתה שם יחידה, זאת אומרת למרות הגלות ולמרות שבעצם כבר לא היה שלטון וריבונות, עדיין הייתה שם איזושהי יחידה, היחידה הגרעינית הייתה עטופה במעטפת ממלכתית, העיר או הקהילה הייתה עטופה באיזושהי מעטפת לאומית, לא ממלכתית, לאומית. ובמובן הזה זה עדיין לא ממש המושג קהילה. במאה העשירית, 11, גלות בבל בעצם מתחילה להתפזר. גם גלות ארץ ישראל בעצם פחות, גלות ארץ ישראל, גם החכמי ארץ ישראל באותו שלב כבר, הגאונות של ארץ ישראל, גאוני ארץ ישראל, מפסיקים גם הם במאה ה-11. ואז ארבעת השבועים, קצת הזכרתי את זה, מתפזרים להם לאיטליה, לצרפת וגרמניה, אשכנז, ספרד וצפון אפריקה, שזה בעצם כל שבוי כאילו הלך למקום כזה, ואז התחילו קהילות בעצם בכל רחבי העולם, שם התחיל הפיזור ממש. זה בעצם המקל הפטי של הגלות היה במאה ה-11, למרות שהגלות עצמה זה המאה הראשונה. ואז באמת מתחילות להתעורר הבעיות, כמו שניסיתי לתאר בפעם הקודמת, שמגיעים, אני לא יודע, 10 יהודים לאיזשהו כפר, והם מהווים יחידה אוטונומית, הם לא כפופים לשום דבר, אי אפשר לעשות להם כלום, בעצם עושים מה שהם רוצים. ימנו על עצמם, אם הם בכלל מחליטים למנות על עצמם מישהו, ימנו על עצמם את אותו אחד שיודע לקרוא מביניהם, וזהו, הוא רב הקהילה, הוא מחליט מה עושים, והוא, או שלא, אז יעשו את זה כמו הדמוס האתונאי, כן? עשו את זה באספת חברים, לא משנה, אבל אין שום מסגרת שיכולה לוודא מה נעשה בתוך הקהילות הקטנות האלה, אז כמה בכלל זה מתאים להלכה, מה הקשר שלהם למכלול שנמצא מסביב. אז בעצם עולות פה שני סוגים של בעיות. בעיה אחת זה הקשר בין הקהילה לבין החוץ, זאת אומרת, באיזה מובן היא עדיין חלק מעם ישראל, איך מבדים עדיין איזושהי מידה של הרמוניה בין מה שמתפתח בכל מיני גלויות ובכל מיני קהילות קטנות ונידחות שיכולות ממש להיות בלי קשר לסביבתם לפעמים. זה במובן החיצוני, ובמובן הפנימי, איך מנהלים את החיים בתוך הקהילה, שבעצם אין סמכות מרכזית שאליה אפשר לפנות. אז לפעמים, אם המלך הגוי הוא מאוד נאור וטוב, ואפשר גם להיעזר בשירותיו הטובים, אז אפשר איכשהו לנהל איזה שהם חיים מכוח סמכותו שלו. אבל אין כבר את הסמכות היהודית, המלך הגוי לא ערב לזה שהתורה תנהל את החיים. זאת אומרת שהחיים יתנהלו כמו שהם באמת אמורים להתנהל, אלא לכל היותר איזשהו סדר מינימלי במקרה הטוב. וזה מעורר גם את הבעיה כמובן של כלפי הפנים, איך מנהלים את הקהילה עצמה. זה הרקע ההיסטורי, והוא מסתיים פחות או יותר, נדמה לי, במאה ה-15. במאה ה-11 עד ה-15 זה תהליך הגיבוש של מוסדות הקהילה ושל המושגים ההלכתיים שמלווים את תהליך הגיבוש הזה, וזה באמת תהליך מקביל לתהליך ההיסטורי שתיארתי עכשיו. התהליך המקביל הוא איך באמת לבסס מבחינה הלכתית, תורנית, את העובדה שיש סמכות לרשויות של קהילה, לשבעת טובי העיר וכו'. יכול שזה מופיע גם בגמרא במובן כזה או אחר, אבל זה הרבה יותר מרחיק לכת במושגים של קהילה, כי הם לא ניזונים מאף סמכות מרכזית אחרת, והשאלה היא מי שמם, מה פתאום, הרי ריש גלותא לא מינה אותם, אין פה מישהו שיכול לתת, אין סמכות ממלכתית שמאצילה מכוחה על סמכות מוניציפלית, כמו שאנחנו מכירים היום. אין דבר כזה, זה כל מקום לעצמו. אז לכן מתעוררת בעצם גם איזושהי בעיה הלכתית, והערתי על זה, שזה, אני חושב שזה תובנה מעניינת, שהראיית הכל בפריזמה הלכתית, במשקפיים הלכתיות, נובעת מהנקודה הזאת, וזה עד היום מלווה אותנו. הדבר הזה שהוא לא היה נדמה לי במקור. שהכל צריך להיות מעוגן, כשאנחנו מדברים על איך להגן את זה, אנחנו תמיד מדברים על איך להגן את זה הלכתית. הכל צריך להישפט בכלים הלכתיים, במושגים הלכתיים, ולמה? פעם כשהיה שלטון המלך, הוא היה שלטון חילוני, כמו שיש ממשלה שאנחנו מכירים היום, היה מלך. לידו היה בית דין, סנהדרין, היה שלטון רוחני, כהן, נביא, תלוי באיזו תקופה, שהם היו אחראים על החיים התורניים, הייתה איזושהי זיקה בין המוסדות, לפעמים גם היו חיכוכים, אבל כטבעם של דברים, כן, הקיצר והפיפיור, זאת לא המצאה חדשה כידוע. אבל באיזשהו שלב, כשכבר אנחנו מאבדים את המלכות, אז הצבעתי על זה שרבי, רבי יהודה הנשיא, או נשיאי הסנהדרין, או נשיאי ארץ ישראל האחרונים, כבר בסוף תקופת המשנה, הם בעצם ממלאים שני תפקידים, רבי עצמו מבית דוד, וממלאים בעצם שני תפקידים, גם את החילוני וגם את הדתי, הוא גם מלך וגם נשיא הסנהדרין. הוא לא מלך באופן פורמלי, אבל הוא בית דין מתקנים את הדרכים, המשנה שהבאתי שם ממועד קטן. זאת אומרת, משרד התחבורה זה גם בית דין. אז זה שיקוף של העובדה שאין מלכות כבר, אין מישהו שינהל את העניינים החילוניים. עכשיו, ברגע שיוצאים לגלות, אז דווקא נשמר איזשהו פיצול, במובן מסוים לפחות, היה ריש גלות, שהוא לא בכך היה תלמיד חכם, תמיד לידו היה אב בית הדין, נגיד רב נחמן היה ידוע שהוא היה החכם הגדול של יד ריש גלות, והוא כאילו היה אב בית דין מול המלך או משהו כזה, ולכן דווקא שם עדיין נשמר, למרות שריש גלות אני חושב שהיה מאוד דומיננטי, הוא עובדה שהיה צריך את רשותו גם לסמוך, וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל אחרי שמתפזרים לגמרי, אין, לא ייתכן לבנות עכשיו משהו על סמכות שהיא סמכות חילונית, כי פשוט אין לנו. סמכות חילונית, אם אין אותה פיזית, אין דבר כזה. אם אין מלך, אי אפשר להמציא סמכות חילונית, יש מה, אי אפשר להגיד, הקדוש ברוך הוא הריבון החילוני שלנו. זאת אומרת, זה לא, אין מערכת מושגית שיכולה לתת מסגרת לדבר כזה. וכיוון שכך, הכל מתנקז לתורה, להלכה. זאת אומרת, אז לכן הדרך היחידה לאגן גם את חיי החולין של קהילה כזאת, היא דרך ההלכה. ואז מתחילים לחפש בהלכה מקורות שמבססים את הסמכות של מוסדות שהם במהותם חילוניים. זאת אומרת, שיבת טובי העיר, לא יודע, כל מיני אלה שמנהלים את העיר, ומתחילים לחפש פסוקים. מאיפה אנחנו יודעים שלשיבת טובי העיר יש סמכות? שום עם לא מחפש דבר כזה, זה הזכרתי פעם הקודם. מה זאת אומרת? יש שלטון, ולשלטון צריך לשמוע, זה הכל, לפעמים קצת בכוח, לפעמים פחות בכוח. אבל זה דבר מובן מאליו, פילוסופים שואלים שאלות כאלה, אבל לא איש ברחוב. אף אחד ברחוב לא שואל את עצמו, רגע, מי אמר שאני בכלל צריך לשמוע למלך? יוריד לו את הראש וזהו. זאת אומרת, זה לא עובד בזורה כזאת, אצל היהודים הכל שואלים מאיזה פסוק זה יוצא. זאת אומרת, איפה, איזה סעיף בשולחן ערוך זה?
אבל
למה?
השלטון של המקום.
מה?
אותם יהודים שלו
בגלות,
היה המלך של
ברור, אבל הם הרי, המטרה שלהם הייתה לנהל איזשהם חיים אוטונומיים שלא כפופים עד כמה שאפשר למלך הגוי שמעליהם.
לא רק
דתיים, גם החילונים, הם רצו לנהל, גם שיבת טובי העיר היו אמורים להתנהל איכשהו על פי ההלכה, אלא ההלכה יש מה להגיד גם בתחום של חושב משפט, גם בתחום של ניהול החיים. אז, אבל לזה צריך איזשהו ריבון שיכפה את זה, מישהו שייתן לזה איזשהו תוקף. אין. אז או שבאמת הולכים למלך, ולפעמים, המלך הגוי, ולזה המקרים מסוימים, לפעמים היה דבר כזה, בספרד היו דברים, היו מצבים כאלה, היה סנהדרין של נפוליאון, או ועד ארבע ארצות, או דברים מהסוג הזה, שהיה שלטון כמעט חילוני מכוחו של המלך באותו מקום, אבל זה מקרים מיוחדים. זאת אומרת, בדרך כלל כל קהילה הייתה לעצמה, ובמובן היהודי לגמרי לעצמה, ואז הכל צריך להתנהל בספירה ההלכתית. זאת אומרת, כשאני שואל עכשיו למה אני צריך לשמוע על שיבת טובי העיר, בגלל שההלכה מחייבת לשמוע על שיבת טובי העיר. איפה היא מחייבת? מה יש פסוק הזה? אין כלום. אז זה משבר מושגי. זאת אומרת, צריך ללוות את ההתרחשות ההיסטורית הזאת באיזשהו גב או גיבוי מושגי, הלכתי. צריך להתחיל לפתח מושגים כאלה, כמעט יש מאין. יש ניצנים. הבאתי תוספתא וגמרא בבבא בתרא שם על מסיעין על קיצותן. שיש איזשהם מקורות ממש לקוניים וכתרים, שניים שלושה מקורות בחזליים, שמדברים על, על הזכות של של תושבים למנות על עצמם שלטון או התאגדות בכזו או אחרת, חלק מזה זה איגוד מקצועי גם אגב, יש שם ערבוב בין שני הדברים האלה, אבל זה לא ממש, אין שם פסוקים, אין כלום, יש איזה ברייתא שאומרת שרשאים בני העיר להסיע על קיצותן. אוקיי, עד כמה שבכלל מבינים את המילים האלה. זהו, זאת אומרת, זה לא באמת בסיס שאפשר לבנות עליו מערכת מסועפת כמו שהיה צריך ליצור כאן. ואז התהליך ההלכתי שמלווה את ההתפתחות הזאת, לפעמים לפניה, לפעמים אחריה, בדרך כלל אחריה. בדרך כלל זה קרה פשוט בגלל שההכרח הכתיב את זה, ואחר כך מחפשים מקורות, ומה עושים עם מי שלא מקבל על עצמו, אז כבר צריך סנקציות, אז אם זה לא משהו דתי, אז מה תעשה לו? אבל אם זה משהו דתי, אז עכשיו תהיה לכם, הוא כבר לא מקיים את ההלכה. אז עכשיו כשהוא ילך לקהילה אחרת, הוא לא יכול להגיד להם, רגע, אני שייך לקהילה הזאת, מה אכפת לכם מה שעשיתי איתם? כי אתה שייך להם אולי פרוצדורלית, אבל להלכה כולנו שייכים. מבחינת ההלכה, כולנו ישות אחת. וכיוון שכך, עכשיו אם אתה לא בסדר שם והטילו עליך חרם, אתה מוכרם גם אצלנו. זאת אומרת, כי זה חרם זה משהו דתי, זה מחייב את כל הקהילה הדתית, לא הקהילה המקומית, הגיאוגרפית. היום מצאתי תשובה יפה פיה בעניין הזה, זה ככה לא היה מתוכנן. יש ספר מאוד מעניין של פרופסור חיים סולובייצ'י, קשות כמקור היסטורי. מאוד מומלץ, אני חושב שזה ספר יפהפה, באמת ברור ומרתק בעיניי לפחות. זה הבן של הרב סולובייצ'יק, הוא היסטוריון באוניברסיטה העברית. עוד שלא פנסיה כבר, אבל יהודי, אם אתה מתחכם גדול, באמת יהודי מאוד מעניין, מבריק מהרבה בחינות. בכל אופן, אז יש לו ספר השו"ת כמקור היסטורי, ושם הוא מלמד איך מפענחים, איך מחלצים מתוך שו"תים עובדות או נתונים רלוונטיים על ההיסטוריה, על הריאליה שהייתה מסביב. קודם כל, איך מוודאים בכלל מה הנוסח הנכון של שו"ת, איך כתב יד בכלל ושל שו"ת בפרט, איך מייחסים אותו לסביבות, כי דברים נדדו ועברו, איך בלגן נוראי, זאת אומרת, תשובה שמיוחסת להוא בכלל היא לא מהתקופה, היא לא ממנו ולא כלום, דברים התגלגלו בין ספרים, אני רואה פה תשובות, אני ראיתי גם מקומות אחרים, תשובות שכולם קודם, כן, כתוב בה מרדכי, איזה מרדכי, יש שם, התשובה הזאת מופיעה בעשרה מקומות שונים בשם אנשים שונים לחלוטין, במקומות שונים, פשוט מדהים, התהליך הזה הוא תהליך מרתק וזה עצמו מעיד משהו על קשרים בין מקומות, איך תשובות עוברות ממקום למקום, זה מעיד על איזה מקומות נמצאים בקשר. בכל אופן, אז בתוך הדברים האלה, הוא מביא תשובה של רבי יוסף טוב אלם. יוסף טוב אלם, כן, נכון, בתקופת רש"י, אפילו קצת לפניו, אני חושב בצרפת, בלימוז שבצרפת, והוא כותב שם, אני אתאר את זה בקצרה, באמת זה מרתק כי זה בדיוק הנקודה שניסיתי, ואם היה לי את זה בפעם הקודמת, הייתי אולי זה אפילו יותר. הוא כותב ככה, אנשי טבריה באו להכניס את מנת המלך. עוד מעט תראו, יש גם ציפורי פה, אני בכלל לא הבנתי, מה זה טבריה וציפורי? הוא בלימוז, בצרפת במאה ה-11, איזה טבריה ואיזה ציפורי. כן, אז זה ברור ש...
כמו שיש בהצלבות ירושלים ובית לסן.
לא, זה לא היה שם טבריה. תמיד שתי ערים בספרות ההלכתית, שתי ערים בטבריה וציפורי. זה כמו מורו בן שמעון, בדיוק. זה גם בגמרא, טבריה וציפורי, אני לא בטוח אפילו שבגמרא תמיד מתכוונים באמת לטבריה וציפורי. אולי, זה אני לא בטוח, אבל זה בספרות ההלכתית אלמנט ידוע. בהתחלה לא קלטתי את העניין הזה. אז באו להכניס את מנת המלך. המלך הטיל עליהם איזשהו מס, אבל המס היה מס קולקטיבי, לא פר בן אדם. הקהילה הייתה צריכה לתת מס למלך, ואז זה מעמיד את הקהילה בבעיה, כיוון שהיא הייתה צריכה להחליט על איזושהי חלוקה, כמה מטילים על כל אחד. והיו מרננים איש בחברו לומר, הקלת בעצמך והכבדת עליי. הייתה תחושה שהחלוקה לא הייתה שווה. ומתוך כך, בררו להם נאמנים, כתובי העיר וגדולים, את הבקיעים בבני המדינה מן הקהל, לקבל דבריהם, כי באמונה הם עושים. זאת אומרת, הם החליטו עכשיו שתהיה להם נציגות, שהם אלה שיחליטו כמה כל אחד נותן, ועל זה אין ערעור. שהם קיבלו על עצמו אנשים עם אינטגריטי, שהקהל, הם מקובלים על הקהל.
ועדה.
כן, ועדה, בדיוק. אבל ועדה שגם אמורה לעשות משהו, בניגוד לרוב המקרים. וגזרו כולם כאחד לתת ביד הגבאים כפי המעריכים. כמה שיעריכו שאתה צריך לתת, זה מה שתיתן, אין עירורים, אין זהו. זה, הם אלה שיקבעו. והמסרב על דבריהם יהא כל ימי סרבנותו בנידוי ויוקנס ליטרה, ויהיה לו קנס. ויהי לב הקהל כאחד להביא את המס בהזמנה, מחרדת השם ופחד הגזעות, כולם עשו את זה וציעתו, גם מחרדת השם אבל גם מפחד הגזעות, סוף סוף אם המס לא היה מגיע למלך אז כולם היו חוטפים, אבל היה פה גם איזשהו פחד. זולתי שני בני אדם אשר מיינו לשמוע ולא חשו מן הגזרה, והלכו לציפורי, הנה מופיע ציפורי, וסיפרו שם כל המעשה, ואספום עליהם הביתה בציפורי, אז הזמינו אותם הביתה לחגיגה בציפורי, הם היו מנודים, כי הם לא קיבלו על הזמן וגזרו נידוי וקנס, לא מקבל על עצמו, זה היה בטבריה. עכשיו הם הגיעו לציפורי, אז שציפורי מה אכפת להם עשו בטבריה, הזמינו אותם לחגיגות באחד הבתים. אספום עליהם הביתה בציפורי, ואכלו ושתו עמהם, ונשאו ונתנו עמהם, הכוונה, סחרו איתם, זאת אומרת, לא שמרו את נושא הנידוי. והתירו להם גזירת קהלם שבטבריה. הם אפילו עשו פעולה של התרת נידוי. וכתבו מידם כתב התרה, ונתנו להם כתב. בית דין של ציפורי מתיר את הנידוי שהטיל עליהם הבית דין של טבריה. והביאו ראיה מן המקרא. היה להם ראיה מן המקרא. במשוך היובל הם יעלו בהר. הגמרא לומדת מזה שבית דין לא יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. משמע מכאן, וכל זה כנראה מה שמוכבר מאחורי זה, שאם הוא כן גדול בחוכמה ובמניין, אז הוא יכול. זאת אומרת, עקרונית אפשר לבטל מעשה בית דין. רק יש תנאים, מתי אפשר ומתי לא, והם כנראה העריכו שהם היו גדולים בחוכמה ובמניין, והם יכולים לבטל את זה. וכשחזרו לטבריה, אחרי זה חזרו שני הפרחחים האלה לטבריה חזרה, אלו הרימו דעתם ומשתבחים על דבר הזה, לא התביישו אפילו, הם הסתובבו שם, סיפרו לחבר'ה, הנה יש לנו כתב, אתרה, הכל בסדר. יצאנו בסדר עם זה. וכששמעו כך בני טבריה חרה להם, ואמרו להגיד למלך לצוות לשוטרים כחת מנתו מן הממענים. אומרים למלך, תשמע, אנחנו התעלת את זה עלינו כקהילה, שני החבר'ה אלה הם סוררים, אנחנו ניתן לך את כל הסכום חוץ ממשהו, את המשהו הזה שלח את השוטרים שלך, תיקח מהם. הועיל וסדרי הקהל אינם מועילים, שהרי אלו גוזרים ובאים אחרים ומפירים. אנחנו לא מסתדרים, הנה זה בדיוק שיקוף של הבעיה, יש פה שתי קהילות, הקהילה הזאת מוטל עליה איזשהו מס, אין לה ברירה, היא חייבת, אין לה שוטרים, אין לה שלטון, אין לה אפשרות לכפות, רק הנידוי. עכשיו באה הקהילה אחרת, מתירה את הנידוי, אין, לא נשאר כלום. ואין, למי נבוא? אין נשיא, אין ריש גלותא, אין כלום. הולכים למלך, אין מה לעשות. ואחר כך נמלח ליבם עליהם, אנשי טבריה. הם החליטו לחשוב בכל זאת אולי הם לא בסדר, לדרוש תחילה, והם החליטו לברר קודם כל, לפני שהם עושים את זה, אם גזרתם קיימת. אולי באמת לא היה להם רשות לעשות את זה. והתרת בני ציפורי, אם יש ממש, אולי באמת לבני ציפורי היה מותר להטיל את הגזרה שלהם. זה כל העניין. זה בכלל מילים... כאילו, כל העסק הזה היה בערפל מבחינתם, הם לא הבינו מה מותר להם לעשות, מה אסור להם לעשות, האם הקהילה יכולה להחליט על דבר כזה, לא יכולה, שימו לב, מדובר על המאה ה-11. אבל המאה ה-11 זה בדיוק השלב שבו העסק הזה מתעורר, ועוד לא יודעים, זאת אומרת, מה עושים בדבר כזה, זאת אומרת, הם לא מבינים. וכל העניין, מין כזה, ואני מניח, הכוונה לערים גדולות, לא נראה שמדובר פה באיזשהו כפר קטן. טוב, אז הם שלחו לרבי יוסף טוב אלן, עד כאן השאלה, ואז הוא עונה להם, אם כמו שכתבתם, כך תמיד מתחילים, גם הגיונים מתחילים ככה. בהנחה שהעובדות שהבאתם אליהם נכונות, כי לא בדקתי את זה, נראה לי שכיוון שבררו להם הקהל נאמנים, ועשו להם תקנה על פי בקינים, וגזרו גזרה בהסכמתם, אין כוח לשום קהל להפר ולבטל, לא משום ריבוי חוכמה, ולא משום ריבוי מתירים. אומר, כל הדין הזה שבמשוך היובל הם יעלו בהר, שבית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אם הוא גדול בחוכמה או במניין, לא שייך לכאן, גם אם הם גדולים בחוכמה, או רבו המתירים במניין, לא יעזור להם, זה לא שייך לפה. שדבר זה דין ממון הוא, וכל מקום שהוא דין ממון בין בית אנשים, בין שני אנשים, וגזרו בית דין על החייב לפרוע, אפילו אותו מניין ואותו בית דין עצמו הם יכולים להתיר. אחרי שיש פסק דין שאתה חייב כסף, שום בית דין לא יכול לבטל את זה, אין דבר כזה. אגב, בתחילת ההלכה, אין דבר כזה בית דין לערעורים, למשל. זה היה פולמוס גדול עם קום המדינה, או לפני קום המדינה בעצם עוד. כשבאו לרשויות הבריטיות ורצו להקים רבנות ראשית ובתי דין, אז המציב, או זה היה איזה עץ משפטי, שכחתי איך קוראים לו, יהודי כזה, אבל לא יהודי קצת מנוכר. שכחתי את שמו משהו עם טט. טי כנראה, אבל... אז הוא אמר להם שזה רק בתנאי שתהיה סמכות ערעורים, כי זה היה הכלל באימפריה הבריטית, לא מכירים ברשות שיפוטית שאי אפשר לערער עליה. ואז התחיל פולמוס שלם, איך זה יכול להיות על פי ההלכה אין דבר כזה לערער על פסק. זה לא... טוב, זה דיון אחר. כל אופן, אז אפילו עוד לא בית דין עצמו אין יכולים להתיר, עד שיתפייס בעל דינו, שכן פרש רב החי גאון בשאילתות וכו'. וכל שכן הללו, שעשו תקנתם כהוגן, כשאר קהילות, ובררו להם נאמנים על פי הגזרה, בהסכמה אחת, ומצינו שנתנו חכמים כוח וחוזק לכל קהילה וקהילה, לעשות תקנה לעצמן, ואין לקהילה אחרת רשות לבטלה. שכן שנינו, רשאים בני העיר להתנות על המידות ועל השערים ועל שכר פועלים, ולהציע על קיצותן, זה בדיוק המקור שהבאנו בשיעור הקודם. ואמר רבי יצחק, מניין שהפקר בית דין הפקר, שנאמר אשר לא יבוא לשלושת הימים בעצת השרים והזקנים, יוחרם כל רכושו והוא ייבדל מן הגולה. זה הפסוק אגב שממנו לומדים בכלל של הפקר בית דין הפקר. בהרבה תשובות הפסוק הזה מובא כמקור לסמכות של קהילה.
זה מנחמיה? זה מבוסס על סמכותו של נחמיה כנציג המלך הפרסי.
כן, אבל חכמים לומדים מכאן את הסמכות של בית דין, הפקר בית דין הפקר. כי כתוב בעצת השרים והזקנים וכו'. ואחרי זה הוא מביא, רבי אליעזר אומר, שמעתי שבית דין מקים ועונשים שלא מן התורה, כאילו מותר לה אפילו לאנוש לא על פי דיני התורה כדי לגדור גדרות, לעשות סייג לתורה וכו'. הלאה, מה זאת? מכאן לומדים, שרשאים בית דין שבכל קהילה וקהילה לגזור על קהילתם כפי ראייתם לצורך השעה, ואין אחרים יכולים לבטל תקנתם, ובלבד שלא תהיה עבריינות של תורה. הבנה, אם קהילה מסוימת עושה נגד דין תורה, אז ברור שאנחנו לא מחויבים לזה. אבל אם זה לא נגד דין תורה, אז תקף. וכאן לא הכרנו שיהיה שום עבריינות, שאין אדם יכול לפתור עצמו מן המס וממתנת הקהל, שאפילו מן היתומים רשאים לתלו. ונקרוני, יש להם את השיקול דעת, אבל אפשר לקחת את זה גם מיתומים וכו'. ומה שכתבתם שהלכו לציפורי והתאימו להם הגזרה והביאו ראיה מן המקרא, זה הוא אומר, לא שייך בכלל. תכלס, בסופו של דבר, יש פה כמה דברים מאוד מעניינים בתשובה הזאת. א', רואים פה, גם הוא עצמו מאיר על זה סולובייצ'יק, הוא כותב פה, הוא שם לב למידת החריפות של התשובה. תשובה מאוד נינוחה. למרות שזה נושא מאוד בעייתי, זה יכול לערער את כל המבנה הקהילתי, הוא מסיים גם, וזה מה שהציבור עושים תקנה ביניהם וגוזרים, איך יכולים שום בית דין לנתקה ולהתירה, ראותרה הרצועה, אם כן יפקיע כל אחד עצמו מן המס, ומכל תקנות בית דין, שאין יכולים לחוף את הרשעים בזמן הזה, אלא בחרם וכנס. זה הכלים היחידים שנשארו לנו. והמבטלן, אז אם זה יתבטל, מרבה פריצות בישראל, פריצות הכוונה כמובן בכלל נגד ההלכה, לאו דווקא במובן של מונחים של צניעות. אז קודם כל, הלשון המינורית, הוא אומר, ואני חושב שם במידה הרבה של צדק, מראה שיש פה שאלה, הוא לא מסכים עם קהילת ציפורי, שביטלו את זה. אבל הוא לא רואה בזה איזה משהו חסר בסיס, פשוט דבר טיפשי, נגד המקורות. הוא מבין, יש פה צד כזה. אנשי טבריה עצמם, בסך הכל עיר, כנראה הייתה עיר, לא יודע, מסודרת, עם מוסדות, התאספו, קבעו, זה לא מדוע, לא נראה שנדבר פה ב-10-20 אנשים. והם לא יודעים באמת, הם בעצמם חושבים, רגע, וכל העניין, אנחנו לא יודעים, איך עושים את זה, מותר לנו, אסור לנו, הם יכולים לבטל את החרם שלנו, לא יכולים לבטל, זאת אומרת, יש ערפל גמור, ואז גמור מביא להם מקורות, ומפה, ומעזרה הסופר, זה מקור מאוד רחוק, אשר יבוא בכן, הפקר בית דין הפקר וכו', זה לא בדיוק אותו דבר, כן? יש פה איזושהי הרחבה שקצת הזכרתי גם הפעם הקודמת, זאת אומרת, תשובה א' מנוחה, נראה שהוא לא כועס על הצד השני. הוא רואה בזה עמדה לא נכונה, אבל אין פה משהו חסר בסיס, הוא מבין שבאמת זה משהו לא סגור, זאת אומרת עכשיו צריך לסגור את זה, אין ברירה, אבל זה לא מישהו שעשה דבר שהוא מופרך לחלוטין, שהוא חזיתית נגד ההלכה. וגם אנשי טבריה עצמם. זאת אומרת, יש פה בדיוק אינדיקציה לזה שבמאה ה-11 אנחנו נמצאים באיזושהי צומת שבעצם נוצרות פה קהילות, רבי יוסף טוב אלם זה דור ראשון של יהדות צרפת. זאת אומרת, זה המאה ה-11, אז נוצרה היהדות בצרפת ובאשכנז, וזכם צפון אפריקה ואיטליה, מה שאמרנו קודם. אז רבי יוסף טוב אלם נמצא בדיוק בצומת, ועכשיו צריך להתחיל לארגן את העניינים האלה, לנהל אותם, ואז הוא מתחיל להביא כל מיני פסוקים, עוד נחזור רגע לפסוקים האלה אחר כך. אבל קודם כל רק לראות את המבנה הכללי של מה שקורה בתשובה הזאת. אז הוא מנסה עכשיו איכשהו לבסס את העובדה שכן, אין ברירה, צריך סמכות, בלי זה לא נשאר לנו אפילו הכלים הבסיסיים שעדיין נשארו. אתם רואים אגב אל מי פונים? פונים אל הרב הכי גדול בסביבה, זאת אומרת, לא פונים לריש גלותא, אין דבר כזה. זאת אומרת, פונים בשאלה לחכם ההלכתי. הוא אמור להחליט בעניין הזה, למרות שזאת שאלה של מיסים, של יחס בין קהילות, של לחץ פוליטית. אבל החכם ההלכתי אמור להחליט פה, אין סמכות אחרת, למי יפנו? אין מישהו אחר. זאת אומרת, זה לא, אין סמכויות חילוניות בציבור היהודי, יש את המלך. אבל לפני שפונים אליו, רוצים לוודא שזה באמת מותר, שלא לא עשו פה משהו שהוא נגד הכללים. זה מעניין, זאת אומרת, אנשי טבריה נמצאו במצוקה. זאת אומרת, יש פה שני אנשים שלא נכנעים, והעסק הם בבעיה, אני מניח, המלך רוצה מהם את המס, הם צריכים משהו לסדר את זה. והם עצמם, תראו, מגלים איזושהי אחריות, אומרים, רגע, בואו נבדוק, אולי באמת אסור לנו, אולי באמת זה לא בסדר. צריך לבדוק את זה לפני שאנחנו פונים אל המלך ואומרים לו, תתנפל עליהם. דבר נוסף רואים פה, יש פה, עוד פעם רואים שני צדדים, תשימו לב, מצד אחד הצד של הכלפי פנים ומצד אחד הצד של הכלפי חוץ, מצד שני. יש פה את האלמנט הזה, הרי מחפשים פה שני דברים. א', לבסס את עצם העובדה, זה גם בתשובה עצמה, הוא הולך פה צעד אחרי צעד. קודם כל לבסס את עצם העובדה שקהילה יכולה לתקן לעצמה תקנות. לקבוע כללים, מיסים, לחלק, לקבוע מי יהיה אחראי, מי ינהל את הדברים. זה נקודה ראשונה, ועל זה הוא מביא כל מיני פסוקים. אבל יש פה עוד נקודה. מה שהקהילה הזאת קובעת פה, הוא תקף גם לגבי הקהילה בציפורי. זאת אומרת, יש פה גם את השאלה, איך אנחנו בכל זאת נשארים איזושהי קבוצה אחת, למרות שכל קהילה היא אוטונומית. כי למשל, כשאנחנו נטיל חרם או כנס, זה מחייב אותם. הם לא יכולים לבטל את זה, לא רק במובן שאנחנו נצטרך להמשיך לנהוג כך. הם חייבים להחרים את אותם אנשים שאנחנו החלטנו שהם נמצאים בחרם. כי זאת חובה דתית. הם לא יוכלו לשלם, הם לא יהיו חייבים לשלם מיסים, אם אני אקבע שאנשי ציפור ישלמו לי מיסים, אני בטבריה. אין דבר כזה. זה ודאי סמכות רק כלפי פנים. אבל הסמכות הזאת מיד מעוגנת במשהו שהוא כן אוניברסלי. במשהו של כנס, חרם, דברים כאלה, שזה כל מי שיהודי מחויב לציית לזה, זאת ההלכה. אז יש פה בדיוק את שתי הפנים, כפל הפנים הזה, שמצד אחד צריך לדאוג לקוהרנטיות כלפי חוץ, שאנחנו נשארים עדיין איזושהי ישות אחת, ומצד שני יש איזושהי אוטונומיה לכל קהילה לחוד לנהל את ענייניה, ומצד שלישי ההיבט הגלובלי הוא זה שמכוחו אנחנו מצליחים לבסס את מה שכלפי פנים. החרם הזה, אם הוא לא יתקף כלפי קהילות, ביחס לקהילות אחרות, אין לו שיניים. כל מי שלא רוצה לשלם, הוא עובר דירה מחר בבוקר, או עובר זמנית אחרי זה יחזור, כבר היו תרגילים כאלה שזה גם תשובות בראשונים. אנשים שלא רצו לעשות משהו שהקהילה קבעה, אוקיי, אנחנו עכשיו לא תושבים של הקהילה. הלכנו. אחרי שבוע הם חוזרים. מה תעשה? זאת אומרת, מה עושים עם זה? אנחנו אומרים לאחרים, רבותיי, אתם לא הולכים לשום מקום, אף אחד לא יקבל אתכם. כחברי קהילה, אי אפשר למנוע מבן אדם לגור באיזשהו מקום. אבל אתם לא יכולים לעבור למקום אחר, לא יקבלו את זה. אז יש משהו שהוא מצד אחד כן קשר בין מקומות, וזה נותן איזשהו גיבוי, כשהכלים היחידים הם הנידוי והחרם, זאת אומרת, אין משהו אחר. יש כאלה שחושבים שזה עד היום ככה, אז לכן ממשיכים להשתמש בכלים האלה גם היום. אבל זה תוצאה של המסורת הזאת, אני חושב.
אבל כשאתה אומר עד היום, אתה בעצם פותח לי את הפתח. כשאתה אומר עד היום. כי יש לי שאלה קצת אחרת פה, כי אז הכל הם מחשורים, באיזה מידה זה לפי ההלכה, הסמכויות והדברים האלה, אבל אותם אנשים ישרים ונכונים וחכמים ונבנים שנבחרו כדי לעשות איזה שיטת חלוקה, האם שיטת החלוקה שלהם היא גם כן הפכה לזה פסק הלכתי, שאם בשנה הבאה ירצו לתת שוב לאסוף כסף לאיזו מטרה, אולי אפילו לא למלך, האם הם יכולים פתאום להחליט על שיטות אחרות? או שפתאום זה נפך למשהו הלכתי שכבר אי אפשר לסגת מזה?
זה שאתה הוא הפה
שיטים,
אבל אם הקהילה
היא נחלת... שאלה באמת, איזה תקנות שנקבעו בסמכות הלכתית, הם אכן תוכן התקנה הוא הלכתי או שהוא לא הלכתי והוא נהפך להלכתי, ומשך השם שמשהו שבכלל לא הלכתי, פתאום באים ומתבססים עליו כהלכה ומישהו אחר כבר לא יכול
להכן אחרת. זאת שאלה מאוד מעניינת, אני לא אוכל ממש לענות עליה, אני אתן כמה נקודות, זה באמת שאלה מעניינת, כי הקו הוא בעייתי, הוא שנוי במחלוקת, גם בין חוקרים, גם בין פוסקים. יש פה שאלה לא פשוטה. מצד אחד אנחנו מוצאים עוגן הלכתי לכל תקנה של קהילה. מצד שני, התקנות של הקהילות האלה לא נכנסו לשולחן ערוך. שולחן ערוך זה קורפוס שפונה לכלל הציבור. זה, נגיד, שולחן ערוך כמייצג, מצידי גם טור, רמב"ם, לא משנה. זה איזשהו טקסט קנוני הלכתי שהוא לא תקנה של קהילה, הוא נוצר באיזשהו מקום על ידי אדם שגר באיזשהו מקום, אבל מבחינתנו זה משהו שמחייב את כל, עוד פעם, במגבלות של מחלוקות הלכתיות וכולי, אבל זה משהו שמחייב את כלל הציבור. השאלה, מה מתוך הדברים המקומיים האלה שנעשים בכל מיני מקומות מוצא דרכו אל השולחן ערוך? כי לרמה, למשל, כי אשכנזי, זה אופי בעוד אשכנזי, הוא הכניס מנהגים של קהילות, במקומנו נוהגים כך, כתוב בשולחן ערוך. אז מה אם במקומכם נהגו כך? במקומי לא נוהגים כך. מה זה עושה בשולחן ערוך? ואת הרמה תפס את חלק מהדברים האלה כמשהו שאמור להיכנס לתוך ההלכה, ומעכשיו כך מחלקים מיסים. או כך, לא יודע, עושים כל מיני דברים. עכשיו, גם הרמה יסכים שאם תבוא קהילה, ובהסכמה, יחליטו לחלק אחרת, בסדר גמור, כל אחד סוברני לעשות עם הממון שלו מה שהוא רוצה. אבל עדיין, נגיד כברירת מחדל, הוא ודאי רואה את זה כברירת מחדל מחייבת. אני אפילו כברירת מחדל לא הייתי רואה את זה. אז מה אם בקרקה החליטו לעשות ככה? מה זה קשור אליי? אז אני בצרות, אני לא יודע מה לעשות, לא יודע מה לעשות, אז אני אעשה מה שהקהילה הזאת בטבריה עשתה. נתאסף, נבחר אנשים, והם יחליטו מה לעשות. למה זאת ברירת מחדל אפילו? אף אחד לא טוען שזה ממש מחייב, המנהגים האלה אותנו. אבל למה זאת אפילו ברירת מחדל כשאין אצלנו מנהגים? סולובייצ'יק עצמו בספר אחר, בספר על ריבית, על הלכה, כלכלה ודימוי עצמי, ספר גם כן מאוד מעניין, הבנתי שהוא יצא עכשיו באיזה נוסח קצת יותר נגיש לציבור, אני לא יודע, אמרו שהנוסח הראשון היה קשה, דווקא אני לא נהניתי ממנו מאוד, אני לא יודע, לא הרגשתי את זה כל כך. אז הוא מצביע שם על תופעה ממש מרתקת, הוא מראה איך שבמאה ה-11, 12, 13 איסור ריבית לחלוטין איבד צלם אנוש, זאת אומרת, הכוונה לא נשאר ממנו כלום, זאת אומרת, עשו מה שרוצים, בצורה כאלה אחרות, מתאים להלכה, לא כך מתאים להלכה, אבל עשו מה שרוצים, קיבלו על זה גושפנקה הלכתית, יש על זה תשובות, בעלי התוספות על הגמרא אפילו רואים דברים, במקומנו נהגו לעשות כך וכך, אשכנזים תמיד עובדים בערך מנהגים. אז וממילא עכשיו מיד מחפשים הצדקה, לא אומרים רגע נהגו ככה ונגד ההלכה, בטל, מנהג בטל, לא, ההנחה של תוספות שאם ככה נהגו אז זה נכון. עכשיו צריך להבין איך זה מסתדר עם הגמרא, לא תמיד זה מסתדר, אבל זה נשאר. עכשיו כל הדברים האלה, יש שם תהליך שלם שמתאר אותו בפירוט רב, איך עושים כלפי גויים, כלפי יהודים, ריבית דרך גוי אל יהודי אחר, אי אפשר לנהל מסחר אחרת, זה היה אילוצים מאוד קשים, וכשאתה נמצא בקהילה של 10 יהודים אתה צריך גם לסחור עם גויים, ואי אפשר להגיד לך אל תמכור בהמות לגוי כי אולי הם יעבדו איתם עבודה זרה או יגלו משכב בהמה או משהו כזה. עם כל הכבוד, בכפר של 5 יהודים אי אפשר לנהל את החיים הכלכליים עם 5 אנשים. תוספות בתחילת מסכת עבודה זרה, מדבר על זה. אז כי שם כתוב שאסור למכור לגויים. מה זה אסור למכור לגויים? אי אפשר לחיות ככה. זה בדיוק עוד אפקט של קהילה, של היווצרות של קהילות קטנות כאלה. זה כבר לא, אתה לא נמצא בתוך חברה יהודית, אי אפשר ליישם את ההלכות האלה. אבל מה לעשות, זה לא מתאים למקורות. מה אתה עושה? אז תוספות, כדרכם של האשכנזים, תוספות הוא בעצם היה זה שמסד את העניין, המנהג הוא קדוש. זאת אומרת, מה שאנשים עושים זה נכון. אחרי זה נמצא כבר את ההסברים למה. אבל מה שמעניין בכל העסק הזה, השאלה מה מתוך כל זה נכנס לשולחן ערוך. וסולובייצ'יק מראה שם בספר שום דבר. שום דבר. זאת אומרת, ספרות ענקית, הלכתית ענקית, לא קשורה בכלל להלכות ריבית מדינה דגמרה. כלום, פשוט לא יומן, מצפצפים עליהם לחלוטין, פוסקים. אני לא מדבר על אנשים בקהילות. שום דבר מזה לא נכנס לשולחן ערוך. זה הכל נאמר למקומו ולזמנו. למרות שזה כרוך גם בייסורים, זה כבר רק שאלה ממונית ריבית. זה הרבה יותר מרחיק לכת מאשר חלוקת מס. הלכת נגד ההלכה בהלכות ריבית. אבל למרות שכל הדברים האלה כנראה היו הכרח שאי אפשר היה לנהוג אחרת, לא נכנס לזה כלום לשולחן ערוך. ולמה? כי זה באמת לא ההלכה, זה היה, לא יודע, היד הנעלמה, לא יודע מי אחראי על העניין הזה, אבל היד הנעלמה דאגה לזה שכל הדברים המקומיים האלה יישארו מקומיים. והוא מראה את זה ממש בצורה יפהפייה. ספרות ענקית, שבסך הכל בדרך כלל הספרות הזאת כן נכנסת לשולחן ערוך. בהקשר הזה כלום. שולחן ערוך נראה כאילו שיש קפיצה מהגמרא ישר למאה ה-16 בצפת. אין, ימי הביניים לא היו ולא נבראו. ספרות ממש רחבה, מפורטת, שום דבר מזה לא נכנס. למה? כי זה היה סטיות מקומיות, וזה באמת לא ייכנס, זה לא יהיה, בשפה של, לכן אני אומר את זה ביחד, זה לא יהיה הלכה, זה לא יישאר, ככה היא מגור, זאת אומרת, זה לא, אין ברירה, אי אפשר לחיות אחרת, אבל זה לא יכול להיכנס להלכה, כי זה לא נכון, זה לא מתאים למקורות.
אבל בסוף דבר, כשחכם בנימינו יבוא עם איזו שאלה, גם כן קהילתית, מקומית, לוקלית, יש סיכוי טוב שהוא יסתמך. ניקח כתקדים את יוסף טוב אלם, למשל, למרות ש...
הוא ייקח כתקדים, אבל אולי לא מחייב, מקור השראה, אבל לא מקור סמכות. חוץ מזה, היום בכלל יש שמרנות כזאת שבכל מקום שאתה מוצא משהו כתוב, אז מיד אתה חייב לעשות את זה. אבל בסך הכל אין חיוב כזה בעצם. אתה לא מחויב לתקנות קרקע שום דבר. למרות שהיום כבר אני רואה דברים, שההעתקה האוטומטית כזאת שכל מיני תקנות של קהילות שהופכות להלכות. אבל הנה, אתה לא חייב לזה שום דבר, זה לא... אז זה באמת תופעה מרתקת, כי זה לא במכוון. אני לא חושב שהיה שם איזשהו מישהו שעשה סלקציה בין ההלכות שייכנסו וההלכות שלא ייכנסו. זה איכשהו לא מצא את דרכו לספרות ההלכתית, כל הסטיות האלה. זה נשאר בספרות שפוסקת פסקים מקומיים. האנשים היו צריכים לדעת מה לעשות שם. אבל זה לא נכנס לספרות ההלכתית.
מה גם לא
הכניס
את זה?
מה?
הרמ"א גם לא
הוסיף את זה. אני חושב שהוא דיבר בעיקר על שולחן ערוך, אבל לדעתי גם הרמ"א לא הכניס את זה. הרמ"א כן מכניס מנהגים.
קצת עסק
בשבת,
דברים כאלה.
ברור, נרות חנוכה.
זה
אורז
דומה
לחיטה
ושעורה. זה הלכתי או שזה משהו
ביולוגית תקופתית
שבכלל
אפשר לתת?
זה מסתבר
על בקולים
פשיים. אל תכניס אותי למוקשים האלה. לא, זה גם לא בטוח שזה באמת בגלל שזה דומה. יש שם עוד בעיות. טוב, בכל אופן, אז אני חושב שפה יש לנו איזושהי עדות היסטורית, אני רואה שאני לא... יש לנו איזושהי עדות היסטורית ממש ככה בנקודת המפנה. במאה ה-11, איך העסק הזה ממש מתגבש, רואים את ההתלבטות, רואים שאנשים בעצם לא יודעים מה לעשות, ואיכשהו החיים בכל זאת מכתיבים שנוצרת איזושהי סמכות שעולה מלמטה. זה כבר לא מינוי מלמעלה, עד אז... הכל מינוי מלמעלה, את המלך משה הנביא, והוא הבן של המלך הקודם, בהנחה האידיאלית שזה מלכות בית דוד. את נשיא הסנהדרין כנ"ל. זאת אומרת, הסמוכים סומכים את הסמוכים הבאים. שום דבר לא בא מלמטה. פתאום עכשיו בקהילות מתחילים דברים לצמוח מלמטה. מתחילה בעצם מה שנקרא, נגיד, היום, מה שהיום היינו קוראים לו דמוקרטיה. ואז באמת המון תשובות עוסקות בשאלה הזו של הדמוקרטיה, קצת נעסוק בזה אולי בהמשך, איך לנהל את העניין, מה המעמד של רוב מול מיעוט, איך מקבלים החלטות, האם כולם צריכים להיות נוכחים, פתאום מתחיל ממשל של נציגים באיזשהו שלב, כל השלבים שקרו ביוון, זה היה 1500 שנים קודם או משהו כזה. מתרחשים גם כאן.
הוא הלך ובוחרים גבאים, הגבאים בוחרים את הרב, אפילו מגדירים לו את התפקיד שלו בדיוק, איפה הגבולות, וכנראה זה אותה התחלה
כנראה. טוב, אז בסך הכל, מה שאנחנו עכשיו, בעצם איפה שאנחנו עומדים, זה הניסיון למצוא את העוגן ההלכתי, שמגבה את ההתפתחות הזאת שבעצם יוצאת מלמטה. אז כבר אצל רבי יוסף טוב אלם קראתי כמה מקורות שהוא הביא, בסך הכל הזכרתי גם בפעם שעברה, בואו נעבור לדף הזה שהבאתי. אז תראו כמה, הבאתי כמה תשובות של הרשב"א, הרשב"א זה מאה ה-14, תחילת המאה ה-14 בספרד, זה כבר תקופה יותר מאוחרת, שם הדברים הרבה יותר מגובשים כבר. וכל ציבור וציבור במקומן כגאונים, וכל ישראל שתקנו כמה תקנות לכל וקיימות לכל ישראל. כמטלטלי דייתמי, דמידינה לא משתעבדה, והם תקנו לגבות מהן. וכמה תקנות אחרות, אני מביא דוגמה לתקנה של מטלטלים של יתומים שלא משתעבדים, ובכל זאת תקנו לגבות מהן, ואלה תקנות שמחייבות את כל ישראל, ועכשיו פה נכנסת נקודה מאוד חשובה. הבעיה הפילוסופית שעומדת מאחורי הדברים, זה איך להגדיר ציבור שהוא לא כלל ישראל. מושג ציבור קיים בהלכה. מקדמה דנה. אפילו בתורה אפשר להראות שיש מושג שהוא שונה, מובחן משותפים. זאת אומרת, ציבור זה לא שותפים, ציבור זה משהו אחר. נדמה שהזכרתי את זה פעם על, התוספות במעילן, בערכין, לא זוכר, בדף ת' עמוד ב' למטה. אני לא זוכר אם זה מעילה או ערכין. אז תוספות אומר שמה שדנים שמה בקורבן שמתו בעלה, עולה שמתו בעלה, או חטאת שמתו בעליה, תוספות אומר שלציבור אין דבר כזה. גם אם כל הציבור כולו מת, זה לא נחשב קורבן שבעליו מתו. למה? כי מי שעכשיו מאכלס את הציבור הוא הבעלים. ציבור זה לא אוסף של פרסונות. זאת אומרת, גם אם כל הפרסונות הספציפיות מתו, הציבור עדיין חי. ציבור לא מת. זה מרגילה ופומה היו די הרבה פוסקים. זה לא קורה בשותפים. אם יש שני שותפים ושניהם מתים, אין כלום. אף אחד לא בעלים. זה הפקר. או יורשיהם, לא משנה, אבל אין דבר כזה. זאת אומרת, ציבור ושותפים זה דברים שונים לגמרי. זה באמת, אגב, פותר. הבעיה הזאת, ההגדרה של הציבור הזאת פותרת בעיה מקבילה לזאת שאנחנו עוסקים בה. אלפי שנים קודם, במתן תורה. במתן תורה, הציבור, נגיד לפי תפיסת חז"ל, נשבע לקבל על עצמו את התורה. מושבע ועומד מהר סיני. כך כתוב בגמרא, המחויבות שלנו במצוות היא בגדר המודל שלנו, זה שבועה. זאת אומרת, אנחנו נשבענו לקיים אותה. הכלל ההלכתי הוא ששבועה של האבא לא מחייבת את הילדים. האבא לא יכול לשבוע בשביל הילדים שלו, אין דבר כזה. בן אדם מחייב רק את עצמו בשבועה. עכשיו השאלה היא, איך אנחנו חייבים בזה? אז מה אם אבותינו נשבעו בהר סיני? מה זה קשור אליי? למה זה מחייב אותי? אז יש בתשובת הראש, הוא אומר, לא, הוא לא מדבר דווקא על זה, הוא אומר עיקרון, הוא דווקא מדבר על קהילה. אבל אחרונים משתמשים בזה כדי ליישב את השאלה הזאת, ובעצם הראש אומר שבשבועה של קהילה, בשבועה של ציבור, היא לא תלויה באנשים שנכחו או שהיו חיים באותה תקופה. יכול להיות שכל הציבור כבר נפטר, ילדיהם, ילדי ילדיהם נמצאים פה וזה מחייב אותם. מחייב אותם כשבועה. זאת אומרת, אם הם יעברו על זה, זה לא יחל דברו. זאת אומרת, זה ייצור הלכתי של חילול שבועה. למה? לא נשבעתי. הכלל ההלכתי הוא שרק מי שנשבע יכול לחייב, רק אני יכול לחייב את עצמי. התשובה היא שמי שנשבע זה הציבור. ומי שמחויב לקיים את השבועה הזאת זה הציבור. וכל מי ששייך לציבור מחויב בשבוע הזאת, כאילו שהוא עצמו נשבע. אגב, זה מה שחז"ל מתכוונים לומר, כשהם אמרו שכל הנשמות היו נוכחות שם בהר סיני, נדמה לי שזה מה שהם מתכוונות לומר, לא שהיה שם מסדר נשמות שעמדו בשלשות. הכוונה היא שהציבור כקולקטיב עמד שם, וכלל ישראל קיבל את זה על עצמו, וכל מי שמשתייך לכלל ישראל מחויב גם אם הוא לא עמד שם. ככה אנחנו יודעים, אגב, זה קיים גם בחוק האזרחי, זאת אומרת, גם בחוק של כל מדינה, שכנסת מסוימת מקבלת חוק מסוים, כולם יכולים למות אחרי 50, 100, 200 שנה, אם לא שינו את זה, זה מחייב. למה זה מחייב אותי? מה, נציגיי לא קיבלו, אני לא מיניתי אותם בכלל, מה זה קשור? הנציגים של עכשיו לא עסקו בזה, למה זה מחייב? זה מחייב כיוון שהמחויב הוא הקולקטיב, לא הפרטים, והקולקטיב לא מת, הקולקטיב זה אותו קולקטיב כל הזמן. אז הראש משמש כעוגן כדי לפתור את אותה בעיה אנחנו מתמודדים איתה במאה ה-11 כבר במתן תורה. מה קורה במאה ה-11? במתן תורה חודש המושג ציבור להבדיל משותפים, שזאת איזושהי הפשטה מסוימת, ביחס לכלל ישראל. אבל איפה מתנו ציבור של 20 עגלונים שחיים בקטריאלבקה? זה גם ציבור. מה זה ציבור? יכול להיות זה שותפים, זה כמה אנשים שמאוגדים לצרכים כאלה או אחרים. אפשר לא שותפים, מבחינה ממונית הם לא היו שותפים, אבל לא משנה, לאותם עניינים ציבוריים, יכול להיות שאפשר להגדיר אותם כשותפים. אבל לכל מיני דברים, כמו שאנחנו נראה בהמשך, צריך להגדיר אותם כציבור, לא כשותפים. אבל ציבור יש המון דברים, לציבור צריך מלך, צריך בית דין, ציבור מתנהג כמו ציבור, מי מייצג אותו? בציבור, כמו התאגיד, כן, המושג תאגיד בשפה המשפטית המודרנית, אז יש מה שנקרא מסך ההתאגדות. זאת אומרת, האנשים הפרטיים הם לא הישויות המשפטיות שאיתם אנחנו מדברים. אנחנו מדברים איזשהו קולקטיב מופשט, חברה, כן, קולקטיב מופשט כלשהו, והאנשים הם אלה שבאיזושהי צורה מרכיבים את הדבר הזה. אז עכשיו השאלה שעולה היא כמובן, אז מי בכל זאת מייצג את זה? הרי הדבר המופשט הזה הוא לא יכול להיות מלאך, הוא הרי צריך לקבל החלטות, הוא צריך לעמוד בהחלטות האלה, הוא צריך לתת את הדין אם יש החלטות שהן לא תקינות. מי זה? אל מי באים? בטענות, אבל זאת בעיה קשה שכל מערכת משפטית מתחבטת בה. אז חייבים להיות מוסדות כלשהם שחברי הקולקטיב בוחרים אותם, ולכן זה מהותית למושג ציבור, המוסדות. זאת אומרת, מוסדות תפקידם להחליף את האדם הפרטי. זאת אומרת, כשאתה פונה לציבור אתה צריך כתובת, אל מי פונים? בספר של סטיינבק. יש לו איזה ענבי זעם, ספר נפלא. אז יש שם כמה תיאורים על איך שהבנקים לוקחים את הקרקעות. בתקופת השפל בארצות הברית, הבנקים לוקחים את הקרקעות, ואתה הולך לבן אדם, אתה אומר, תשמע, אני עובד פה שנים, אתה לא יכול לקחת לי את הקרקע, אני מתפרנס לזה, אתה משאיר אותי בלי אוכל. תשמע, אני לא יודע, אני לא אחראי על זה. מי אחראי על זה? זה בין הבנק. מי הבנק? למי אני צריך לפנות? תגיד לי, למי לשלוח את המכתב? למי? אני לא יודע, הבנק. זה מין איזה דמות אלומה כזאת שאין... זה תיאורים מדהימים. זאת אומרת, יש לנו עצמה, ספר מדהים. אז... וזה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, כל דבר... כל
אנחנו... השופטים ידירו לקיבוץ, לפתוח עסק...
כן, שופט בירושלים.
כי החוק הוא נגד אנשים, לא נגד קיבוץ.
כן, זאת אומרת, לא, לקיבוץ אין דעת. הקיבוץ הוא לא יהודי, אז הוא לא חייב לשמור שבת.
הוא לא איש, לא.
הוא לא, אין לו דעת, אז הוא לא חייב לשמור שבת.
לא נשפט כאנשים, היה חייב להקיבוץ, אז זה שבכל זאת זה אנשים.
זה בדיוק הבעיה, איך עושים, איך בכל זאת מטילים את האחריות על אנשים, כי זה רק כל אנשים מקבלים את ההחלטות, אבל שומרים עדיין על המוצב תאגיד, כי בלי זה אי אפשר לנהל מערכת משפטית מודרנית. אז זה בעצם המושג ש... כל ציבור תמיד חייבים להיות לו מוסדות, זה בילט אין. זאת אומרת, אין ציבור בלי מוסדות, אין מוסדות בלי ציבור. זאת אומרת, לכן בעצם בשורש הדברים הבעיה פה היא לא בעיה של מוסדות. הבעיה פה היא בעיה איך יוצרים ציבור, המושג ציבור שהוא לא כלל ישראל. אלא הרבה ציבורים שכל אחד הוא ציבור, לא שותפים. זאת אומרת, כל אחד מקבל איזשהו סטטוס אונתולוגי, כן, איזה ישותי. זה לא, זה מין יצירה חדשה. זה כבר לא אוסף אנשים. ואז ממילא כמובן עולה הצורך במוסדות. אם אני מצליח לאגן את העובדה שקטריאלבקה, גם זה, תושבי קטריאלבקה היהודים גם הם ציבור, אז כבר יהיה הרבה יותר קל לומר, אוקיי, אז מי הנציגים? הנציגים יש להם כמובן את הסמכות, כי הם נציגיו של הציבור, זה הציבור, אלה האנשים, זאת אומרת, אליהם אני אמור לפנות. הם מקבלים את ההחלטות והם נושאים באחריות. אז זה מה שהוא אומר פה, כל ציבור וציבור במקומם, כגאונים וכל ישראל. הוא מדמה את הכל ציבור וציבור במקומו למה? למצב המובן, זה שהיה בבבל, הגאונים זה בבבל. שמה? ששם זה היה כל ישראל, אז זה ברור, זה הוא לא צריך לנמק למה שם יש ציבור ויש נציגות ויש לה תוקף, כי זה היה כלל ישראל. אז פה הוא החידוש הוא שכל ציבור וציבור הוא נחשב כמו הגאונים וכלל ישראל, שהן תקנו תקנות והן מחייבות את כולם, שנכנסו לשולחן ערוך גם. אגב, התקנות של בבל באמת נכנסו לשולחן ערוך. תקנות הגאונים, אפילו ברמב"ם, הוא מביא כמה וכמה תקנות גאונים. בניגוד לתקנות של כל ציבור וציבור, למה? כי במובן הזה זה לא כמו כלל ישראל. זאת אומרת, תקנות של הציבור וקטריאלבקה לא יכנסו לשולחן ערוך. למה? כי השולחן ערוך הוא שולחן ערוך של ציבור אחד, של כלל ישראל. זה לא הציבור הזה, זה ציבור אחר. יש חידוש שגם זה ציבור. אבל זה לא כלל ישראל. רק ציבור שהוא כלל ישראל, מה שהוא יקבע גם ייכנס לשולחן ערוך. זה בדיוק המתח הזה, שמצד אחד הוא רוצה לדמות את זה למה שהיה בבבל ולכלל ישראל, מצד שני כל ציבור וציבור במקומו, אתם לא יכולים להכריח אותנו להטיל עלינו מיסים, כן? או להכריח אותנו לכל מיני דברים. זה לא יהיה. אותו דבר, הרשב"א בתשובה הבאה, שורת הדין בהסכמת בני המדינה. כל שהרוב מסכימים ומתקנים ומקבלים עליהם, אין משגיחים לדברי היחיד. יש שם בעיה שיש קונפליקטים בתוך הקהילה, אז מי אמר שהרוב קובע? מאיפה יודעים שהרוב קובע? אחרי רבים לעשות זה נאמר על בית דין. איך אני יודע שבקהילה, באספת קהילה, הרוב קובע? אז הוא אומר שרוב כל עיר ועיר אצל יחידיהם, הם כבית דין הגדול אצל כל ישראל. ואם גזרו הם, גזרתם קיימת. והעובר אנוש יענש. זה הרחבה, יצירתיות פרשנית רצינית. זאת אומרת, אחרי רבים נעתות לא נאמר לציבור, נאמר על בית דין, זהו. אין כלל כזה שתמיד צריך ללכת אחרי הרוב, לא לפחות במקור. מהמאה ה-11, הכלל הזה מתחיל להיות קצת יותר אימפריאליסטי ממה שהוא היה פעם, פתאום נהיה מין כזה יש רוב. עד כדי כך שבשולחן ערוך כבר דנים, השח בעיקר, דנים שם האם צריך ללכת אחרי רוב פוסקים. הם לא ישבו ביחד לבית דין, הם לא עשו שום דבר ביחד. למה צריך ללכת אחרי רוב הפוסקים? אני אלך אחרי מי שנראה לי, אחרי מי שמר הדאטרה, לא יודע, מה אתה משליך את דין רוב שנאמר על בית דין, אחרי רבים לעתות, למושג שלא קשור בכלל לבית דין. אז למה? כי הוא כבר במאה ה-16, 17, 18, האחרונים, הפוסקים, נושא הכנס של שולחן ערוך, כבר נמצאים אחרי התהליך הזה, כמה מאות שנים אחר כך. התהליך הזה זה תהליך שהרחיב את המושג של אחרי רבים להטות, הרבה מעבר לגבולות הבית דין. והוא טוען שזה מחייב לגמרי מדין תורה, של אחרי רבים להטות. שיש פה הרחבה פרשנית משמעותית מאוד. זה אחד הדברים שדיברנו עליהם בהקדמה, בתחילת השנה, שהרבה פעמים הדברים האלה שנוצרים לאורך הדורות, הם לא בהכרח תקנות חכמים. יכול להיות שהנסיבות עוזרות לנו לגלות פן מסוים שעד אז לא נחשף. אבל זה פן של דין תורה. זאת אומרת, עד אז לא היה צורך בזה, אז לא דנו בכלל הזה של רוב, האם הוא חל גם באספות קיבוציות, באספות מדיניות, כי המלך החליט את כל ההחלטות. מה זה רוב? רוב מלך או סנדרין, אין פה. אז בסנדרין היה כלל שלט אחרי הרוב, והמלך הוא בן כובח הוא בודד. אז מה, והם כולם ממונים מלמעלה. אז מה צריך ללכת אחרי הרוב? איפה יש עוד מקרה שצריך ללכת אחרי הרוב? אז זה לא עולה. במקום שבו זה עולה, פתאום מתברר שחכמים מוצאים בתוך הפסוק הזה עצמו של אחרי רבים להטות, עיקרון הרבה יותר גורף מאשר רק בבית דין. והם טוענים שזה דין דאורייתא, אנחנו נראה בהמשך, אני כבר לא... זה אם נגיע לזה. גם תשובה שלישית, לפי שכל ציבור וציבור היחידים כנתונים תחת יד הרבים. על פיהם הם צריכים להתנהג בכל ענייניהם, והם לאנשי איראן ככל ישראל לבית דין הגדול על המלך. בין שיהיו במעמדם, בין שלא יהיו, זה נראה בהמשך. האם הם צריכים להיות נוכחים, או שיש גם שלטון של נציגים. בכל אופן, אז אני רק אני אקפוץ לסוף. תרומת הדשן, יש שם שתי תשובות שהבאתי, רש פי ב' ורש פי א', אני אקח את רש פי א', היא קצרה יותר. ואפילו שיש לי קצת ערעור עלה, כמונה על זה. דבסמג, שהרי בסמג במצוות שבועת שב כתב בשם הגאונים, זאת אגב אחת התשובות שפה יש פרק ארוך אצל סולובייצ'יק, על התשובה הזאת, זה הסמג זה רק אחד המקורות, יש 100 מקורות על העניין הזה, והוא מסיק שזה לא מהסמג. דבמצוות שבועת שב כתב בשם הגאונים, דהנשבע שלא ייכנס לתקנת הקהל, חשוב שבועת שב. כמו נשבע שלא לאכול מצה, או שלא להישב בסוכה. אתם שומעים? מישהו נשבע לא לקיים את תקנות הקהל, אני לא בעסק, אני לא חלק מהקהל, מה אתם עושים ממני? מה, אתם תחליטו לי אם אני חלק מכם או לא? לא. הוא אומר, זה איסור, הוא נשבע על איסור דאורייתא, זה לא חל. כמו מי שנשבע לאכול חמץ בפסח, או לא לאכול מצה. זה לא חל בכלל. כי זה דין דאורייתא, זה מה שהוא אומר. על מה רואים מכאן, כך אומר תרומת הדשן, דתקנת הקהל, מה מדאורייתא היא? תקנת הקהל זה דאורייתא. זאת אומרת, כל המקורות האלה שהם מאוד יצירתיים, היחס שלהם למקורות די רופף, מתפסים כפרשנות לדין תורה. זאת אומרת, זה דין תורה. עכשיו, מה...
מבלי שיש את הפסוק המקורי כאן, רק אומר בשם הגאונים.
כן, כן, הוא מביא בשם הגאונים.
המקור שלהם.
תרומת הדשן זה כבר המאה ה-15. זאת אומרת, זה כבר השלב שבו זה התגבש לגמרי. במאה ה-11-12 אתה רואה שמביאים מערימים פסוקים ומקורות, כי הם צריכים להצדיק את זה איכשהו, זה נראה מפוקפק. מספר הפסוקים יורד אקספוננציאלית עם הדורות, זאת אומרת, זה רואים בבירור, זה לא... יש כאלה שתולים את זה באופי של הפוסקים, אני לא חושב שזה נכון, זאת אומרת, זה תלוי לא רק באופי של הפוסקים. יש כאלה שיותר...
הוא עושה קל בהמשך, הוא לא צריך כל כך הרבה...
כן, בדיוק, זאת אומרת, זה כבר ברור, אני יכול להביא לך מהגאונים, מרבי יוסף טובלה, מהרשב"א, זה כבר ברור, אני לא צריך להביא לך פסוקים, לא כל פעם חוזרים למקור הראשוני. גם בתשובה אחת קודם של תרומת הדשן, גם שם הוא אומר אותו דבר, גם כן... הקהל עשו תקנה לזה דבר והעמידו כנס שכל מי שיעבור אין איש או אישה ייכנס בכך וכך לצדקה. דומה מאוד למה שראינו את רב יוסף טובלם. זה עברה לתקנה אישה שיש לה בעל ואין לה כלום חוץ מבעלה, חייב בעלה לשלם בשבילה או לאו. היא עברה לתקנה ואין לה כסף, רק לבעלה יש כסף. האם הוא חייב לשלם על העבירה שהיא עברה או לא? ואז הוא מביא איזה ראיה מקורבנות. אישה שהתחייבה קורבן, בעלה צריך לשלם עבורה. ויש מחלוקת ראשונים, מה קורה כשהיא הייתה חייבת את הקורבן לפני שהיא נישאה לו? האם אחרי זה כשהיא נישאה לו הוא צריך לשלם אם אין לה כסף או לא? הוא אומר אותו דבר גם אצלנו. למה, מה הקשר? אז הוא מביא עוד פעם את אותה תשובה של הסמג, בסוף בשלוש שורות האחרונות, דכיוון שעברה על תקנת הקהל והיא עבירה גמורה. כדי איתה להדיע בסמאג, כמו שיש במפורש בסמאג, זה הנשבע שלא להיכנס לתקנת הקהל, הרי זה שבועת שב, כמו הנשבע לבטל מצווה, וכאן נמי, אף על פי שהעמידו כנסות, זה נקודה מעניינת גם, מכל מקום לא יתירו בשביל זה לעבור וליתן הכנס, אלא שאם יעבור אפילו בשכחה, ייתן הכנס, יהיו נזרים לקיים. והכנף מכל מקום בא לכפרה קצת על העובר, ודמי קצת למביא קורבן על חטאתו וכו'. מה הוא אומר? שהכנף זה כמו קורבן על חטאת, על, על, על חטא. אומרת, אבל ברור, הוא רצה להוכיח פה, שכשזה דיברנו, הערתי את זה בפעם הקודמת, יש תפיסות משפטיות כאלה גם היום, שהחוק, תפיסות ליברליות, שהחוק לא יכול להכתיב לנו מה מותר לעשות ומה אסור. מה שהחוק יכול לעשות זה להטיל סנקציות. זאת אומרת, אם עשית כך, אז אנחנו מטילים עליך סנקציות, זה החברה יכולה. היא לא יכולה להגיד לי מה מותר ומה אסור, אז אני אוטונומי, אף אחד לא יקובע לי מה מותר ומה אסור. זה תפיסות מהסוג הזה. פה הוא בא לשלול את זה. הוא אומר, אל תחשוב שכשהטילו כנס, אמרו לך, אין בעיה, תעשה את זה, אבל אתה חייב לשלם כנס, אבל לא קבעו שהמעשה עצמו הוא עבירה. למה להעלות בכלל דבר כזה? למה להעלות את אופציה כזו ולדחות אותה? כי הייתה לו, הוא נלחם נגד התפיסה שאומרת, איזה סמכות יש לכם לקבוע לי מה מותר ומה אסור? אתם יודעים מה בממונות קיבלתי, אתם מבינים לי פסוק של אבקר בדין אבקר. אבקר בדין אבקר זה נאמר על דיני ממונות, לא על משהו אחר. אז טוב, אז ממונות אני מבין. אם קנסתם אותי אני אצטרך לשלם. אבל מה, אתם תקבעו לי מה מותר ומה אסור? מה אתם משה רבינו? אז הוא אומר, כן. אל תחשוב שזה רק קנס, אבל אם אתה רוצה תעשה, רק יטילו עליך קנס. לא, לא, זה גם אסור. כיוון שזה גם עצור, אז זה ממש דומה לאישה שעברה עבירה ומביאה לזה קורבן. זאת אומרת, הוא תופס שהצדקה, הכנס הזה שהטילו עליו, זה כמו קורבן לחפר על עבירה. ולכן הוא מדמה את זה למקרה של אישה שהתחייבה בקורבן. מה שעולה לענייננו, זה אחרי כל ה...
אפילו אסור לבטר.
מה?
אפילו אסור לבטר.
מה?
לא, הוא אומר אפילו בשכחה ייתן לכנס, זאת אומרת, אסור לה לגבי נגיד, טוב, אתה שכח.
לא, 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 זה אינטונציה אחרת. מה שכנסו זה שלכתחילה אסור לעשות זה ברור, אך מה שקבעו שכנסו זה שאם בשכחה הוא לא עבר, הוא לא עשה, שייתן לכנס. אז אפילו אם הוא עבר בשכחה, שייתן לכנס. אם הוא לא עבר בשכחה, הוא סתם עבריין, זה עבירה. הוא מנסה להסביר מה המעמדו של הכנס.
בסדר, אבל יכול להיות, היית יכול לחשוב רק ייתן לכנס שכח להחזיר, אם הוא שכח והוא כל כך בר...
כן, זה ברור שזה כתוב פה, אבל לא זה הדגש שלו, לא זה מה ש... בכל אופן, אז לענייננו, מה שמביאים פה כמה מקורות בראשונים, אנחנו כבר בתוך הדברים, זה נכנס, לא חידלתי את זה יותר מדי, אבל מביאים פה כמה מקורות לעניין הזה של מוסדות הקהילה ושל תקנות הקהל. אבקר בעדין אבקר, הליכה אחר הרוב, זה הזכרתי בפעם הקודמת, הרשב"א בתשובות שקראנו הזכיר סנהדרין, בעדין, מלך, כל מיני מוסדות שהיו פעם, שהיו שייכים לציבור של כלל ישראל, הוא מעתיק אותם אל כל קהילה וקהילה. עכשיו יש למלך, סנהדרין והכל. מי זה? שבעת טובי העיר. הם כל הפונקציות האלה, כמו רבי יהודה הנשיא, שנהיה פתאום גם מלך וגם נשיא הסנהדרין, כי לא היה. אז גם פה אותו דבר, שבעת טובי העיר עוברים אותו תהליך, הם מנקזים אליהם את כל הסמכויות שבציבור הגדול היו מחולקות. ולכן פעם, אותו רש בעצמו פעם מביא ממלך, פעם מביא מבית דין ומסנהדרין, פעם מביא אבקר בית דין אבקר, כי הוא מראה שכל הפונקציות השלטוניות שפעם אולי היו מחולקות, בכל הקהילה היא נמצאת אצל טובי הקהל. וזאת הסמכות שיש להם. והסיום, מה שראינו פה, וככה מקובל, גם נכנס לשולחן ערוך, הבאתי פה ביורי דעה, סימן רש כ"ח, התשובה הזאת שמביאים בשם הסמ"ג, ועוד הרבה מביאים אותה, שזה דין דאורייתא. למרות שזו הרחבה די יצירתית של המקורות, זה דין דאורייתא, כך תופסים את זה הפוסקים. למרות שלא היה לו זכר לפני כן, לפני המאה ה-11, אף אחד לא היה מעלה בדעתו דבר כזה. ראינו איזה התלבטויות היו שם בציפורי וטבריה של לימוז, כן? איזה התלבטויות היו שם, כי זה לא, זה ממש לא היה מובן מאליו שזה יוצא מהמקורות. טוב, אנחנו נעצור כזה. לא, זה שתתקלו, לא זה שהוא התקבל. הם צריכו לצלצל, כי המכתב הגיע היום, והם התקבלו כבר לפני להגיד שזה. תודה רבה. Thank you.
רוצה להיות.